צלילים, צלילים שעושים לי טוב, שיפה.
גם לי, התרגשתי. לא חשבתי שאני אתרגש, אבל התרגשתי.
כמעט כמו לפתוח פרק ראשון עם All I Have To Do Is Dream.
כן, ואצבעות מדממות.
כמובן.
אני גם פה עם אצבע פצועה, במחווה לסרינה, ג'וי.
אך לא מאותן סיבות, אני מקווה. ידוע לי שלא.
רחוק מאוד.
אז אנחנו חוזרות, כי השפחה חוזרת, השפחות חוזרות, לא רק השפחות, כל העולמות שאיתן.
כן.
פרק ראשון, עונה חמישית, בעצם שני פרקים ביחד.
נכון, אנחנו באמת נדבר על שני הפרקים ביחד, אז אם לא ראיתם או ראיתן את הפרק השני, זה הזמן לעצור בצער להיפרד מאיתנו, אבל רק ל-50 דקות, לרוץ לראות את הפרק השני ולהמשיך, כי אנחנו נדבר על שני הפרקים יחד כמקשה אחת.
כן, הם יוצאים ביחד, יש להם גם איזה סינרגיה כזאת ביניהם.
כן, הם זקוקים זה לזו, קצת כמו סרינה ג'וי וג'ון.
אחת לא מתקיימת בלי השנייה.
נכון, ואחת היא אפלה יותר, ואחת אני לא אגיד מוארת, כי אני לא חושבת שזאת מילה שאי פעם השתמשו בה בקונטקסט של סיפורה, אבל יש לנו קצת את ההקלה, נקרא לזה.
היה ברור כבר מהטריילר של העונה, שהעונה נבנית על, בואי נאמר לפחות דיון בקלאסיקה של כוחות האופל מול הכוחות הטובים.
נכון.
זאת אומרת שזה דבר שבדרך כלל גם משוייך כמובן לגיבורי על, שאנחנו בסדר, יש לנו סופר וומן, ועכשיו שירה הס תהיה גיבורת העל הישראלית, הסליחה, אבל זה דבר שהוא מאוד של בנים, נכון?
חד משמעית, זה, תראי לי סרט מרוול אחד שעובר את מבחן בחדל. אני יכולה להגיד לך שאין.
מה זה בחדל, שיף?
מבחן בחדל זה מבחן שבודק אם יש בסרט יותר משתי דמויות של נשים, שיש לפחות סצנה אחת שבה הן מדברות זו עם זו, יותר משני משפטים ברצף, על נושא שאיננו גבר. ואף אחד מסרטי מרוול לא עונה על ההגדרה הזאת. ואני אגיד עכשיו משהו שאני יכולה להגיד אותו, כי הבת שלי לא תצפה בסיפורה של שפחה בעשור הקרוב, אם זה תלוי בי, אז היא גם לא תאזין לפודקאסט שלנו, והיא לא תשמע אותי אומרת, שדווקא בדיסי הסרטים של וונדר וומן למשל,
כן.
עם גל גדות שלנו,
כן.
מה זה עוברים? הם מפוצצים את המטר של מבחן בחדל השמיים, זה סרט שמתחיל עם סצנה של 20 דקות, רק נשים,
נכון.
גברים מגיעים אחר כך כדקורציה ותפנית משנית בעלילה.
אז אני חייבת להגיד, מבחן בחדל, שקודם כל אז אני חושבת שהפרקים הראשונים, סיפורה של שפחה, בכל מקרה סיפורים, סיפורן של נשים, אבל לי נדמה שבעונה החמישית, הגברים הם עוד יותר דקורציה, עוד מי שהם היו. גם בפרק השני, שהוא יותר פרק מניע העלילה, שיש בו מקום, יש בו מקום ללורנס, ויש בו מקום לניק, ויש בו מקום לטואלו, ולפטנם, ולכל החבר'ה מגיליאד.
התגעגעת, תודי שהתגעגעת.
לפטנם לא התגעגעתי. איש מגעיל. את שונאת אותו למרות שהוא דמות, זה לא יומן. מה שאומר שכמובן זה עשוי מדהים. אז ללא ספק, סיפור של נשים, נרטיב של נשים, הכוח הטוב נגד הכוח הרע, שכמובן גם את הפרדיגמה הזאת, אני מאמינה שירסקו לנו בפרצוף. וכבר התחילו בפרק הראשון. את ואני בדרך כלל פותחות עם ההיילייטס שלנו.
נכון.
אני חושבת את אמרת לי אתמול, הפרק הראשון, 50 דקות של אגרופים לבטן.
נכון מאוד.
50 דקות שלקח לי 100 דקות לראות.
כן.
כל משפט עצרתי לכתוב משהו. כל כן. הזמן הרגשתי שאני רואה רמזים לאיך תראה העונה שאנחנו עומדות לקבל. ממש כאילו, כמו שג'ון תומנת את הנשק באדמה
נכון.
של הבית, כך תמנו, חפשי את המטמון.
כן.
כך תמנו לנו רמזים להמשכים. קצת שראיתי את הרגע הזה של העיריות באוויר, מחוץ לדיינר.
כן.
באתי, אוקיי, עיריות באוויר בפרק הראשון, הן עיריות ללב בפרק האחרון.
וואו.
אבל, בואי נראה.
מעניין.
מה היו ההיילייטס שלך?
אני הרגשתי שקודם כל האסתטיקה, ש וואו, כאילו אחרי שנתיים שהמתנתי וצפיתי בינתיים בכל מיני סוגים אחרים של סדרות,
שאין לא סיפורה של שפרה.
שאין לא סיפורה, אז את יודעת, עם כל הקושי והאצבעות הקטועות והציפורניים המדממות,
כן.
עדיין איך שעולה סצנה הראשונה, אני יודעת שאני הולכת לקבל חוויית צפייה אסתטית, שאין לה תחרות, ואני חושבת שזה חלק ממה שהופך את הסדרה הזאת לסדרה הגדולה האחרונה, הדבר הזה של כל האור הרך הזה שהם שופכים על אנשים שם, הייתי עם הבנות בפרנדס אקספיריינס בניו יורק לפני שנה.
כן.
ועכשיו שמעתי שיש סטרנג'ר תינגס אקספיריינס בפריז.
שזה מין כזה... הולכים בעצם לסט וחווים כן. את מה שחוו את, השחקנים על הסט?
את עוברת בין סטים של הסדרה, ויש לך בגדים מהסדרה, ו- כן. וכל מיני חוויות של מאחורי הקלעים. אז אני הייתי הולכת ל-Handmaid's Experience, רק כדי לשבת על איזה ספסל בכנסייה, ושישפחו עליי מהאור מרשמלו ענן קצפה הזה, שמאיר אותן מאחורה וגורם להכל גם לראות קצת מיתי. מקצת, זה מתחבר למה שאמרת על הסופר-הירוס, מקצת רוצים להגיד לנו, אם בעונה הראשונה הם הלכו חזק על ה... זה סיפור אמיתי שיכל באמת לקרות, cautionary tale, תיבהלו ותצביעו נגד טראמפ, הם קצת ויתרו, הם קצת אמרו, אוקיי, עכשיו אנחנו כבר בתוך המיתולוגיה, זה קצת אווירת מיתוס, ולא הכל חייב להיות אמין, סבבה שטואלו, משום מה מסתובב חופשי בגלעד, ואנחנו לא מסביר את זה.
טוב, אחת הדמויות האניגמטיות, זה גורם לי לחבב אותו.
מאוד. אבל אז, הרגע שהם בכוח מביאים איזה מישהו שיגיד, נשב פה, עד לפה אתה יכול להגיע, כאילו, כדי לסמן לנו שכן, אנחנו מבינים שזה נורא מוזר שהוא פה, אז אנחנו נכניס איזה בירוקרטיה קטנה, שתסביר שבעצם, לא, מה? אבל הכל מואר מדהים ומעוצב מדהים, אין פריים שהוא לא מושלם, וכאן גם באמת אליזבת מוסקה במאית, אמרנו את זה כבר, היא בימת הפרק הראשון ואת השני, זה לא נופל מהפרקים שברוס מילר והיוצרים...
היא הופכת לאליזבת מוס, גם שחקנית אדירה, וגם היא הופכת, היא גם בימה בעונות הקודמות, אבל זה יותר טוב.
זה מדהים.
זה עוד יותר טוב. אני רוצה להגיד שאחד ההיילייטים שלי היה השימוש במילה מונסטר.
מעניין.
פרד היה מפלצת, פרד היה מפלצת, הרגנו את פרד, פרד היה מפלצת, ואגב, טואלו בסוף אומר לג'ון על מדרגות ביתה, הוא אומר לה, אבל אל תשכחי שהגיע לו למות, והיא עונה לו בפרייז בי.
כן.
שזה מאוד מוזר, וגם ג'ון שם מספרת לכל מי שמוכן לשמוע שהיא רוצחת.
כן.
רצה למשטרה, רצה ללוק, רצה לפה, רצה לשם, רצחתי, רצחתי, רצחתי. ומזכירה כל הזמן מנסה להזכיר שגם היא מהעולם של המפלצות, וגם היא מפלצת, וזה נורא זרק אותי לחשוב משום מה על... על אלים ומפלצות, כן. ה-Father of Frankenstein, ובכלל כן. על הדמות של פרנקשטיין, ובכלל על העיסוק ועל אימה.
כן. יש כאן אימה, אנחנו נגיע לזה כשנדבר על אימה או דמעה, נכון. כי יש כאן המון אימה, וזה מדהים כל מה שאמרת עכשיו, כי מה זה
דמות פרנקשטיין? דמות המפלצת.
פרנקשטיין, הרבה אנשים טועים לחשוב שזה השם של המפלצת, זה לא, זה השם של המדען שיצר את נכון. המפלצת, והמפלצת מתחננת כל הזמן מדען שייתן לו שם, כי אם, כל עוד אין לו שם הוא מפלצת, מפלצת זה דבר שאין לו שם, שאי אפשר להגדיר אותו, הוא כל כך נורא, שאנחנו משאירים אותו בצללים, ב-No Man's Land.
ואפילו, שזה גם משהו שהרי הרצח של פרד קרה ב-No Man's Land, זה מה שהם אומרים לג'ון.
הוא כמעט לא קרה, כי אם את לא נהנשת עליו הוא לא קרה, ואם את לא נהנשת עליו, הרצון שלה, כשאמרת את זה, זה פתאום נפל לי למקום, היא מודיעה לכולם שהיא רוצחת כדי לא להיות מפלצת. כי לרוצחת יש שם, אנחנו יודעות מה זה. אנחנו יודעות להגיד, רוצחת זאת אישה שלקחה חיים של אדם אחר. ואפשר לשים אותה בכלא, וכל זה מסגרות של תרבות שאנחנו יודעים איפה לשים אותם. בן אדם שפשע הולך לכלא, יש נכון. סדר בעולם. ואם פשעת, ואת יודעת שעשית דבר שהוא לא יעשה, אין אפילו איפה לשים אותך עכשיו, עשית את זה במקום האפל, וכשהיא אומרת praise be, וזה הביא אותי להיילייט שאני כתבתי, הרגשתי שהחזירו בשני הפרקים האלה, ובכלל בעונה, את הז'רגון כן. של גלעד. הן משתמשות פתאום שוב אחרי עונה, עונת גרילה, נכון? עונה ארבע הייתה העונה שקצת יצאנו מגלעד mm-hmm. הקלאסית, יצאנו מהבתים, מהסלונים של הווייבס, כן. ומהמסגרות של ה...
ומהסופר האיקוני, הסופרמרקט נכון. האיקוני של העונות הראשונות.
ויצאנו הזה. עם הפרטיזנים ליער, mm-hmm. יצאנו להילחם בערבות mm-hmm. שיקגו, ועכשיו הם מחזירים אותנו קצת גם לז'רגון, ולפרייז בי, ו-under his eye, ו-by his hand, כשהיא אומרת, אנחנו רצחנו אותו by our fucking hand, אז היא קצת משמישה את הז'רגון, ואני חושבת שזה בדיוק הדבר הזה, זאת אומרת, יש את הסדר, ויש את הכאוס, יש את הגלעד, ויש את ה-no-man's-land, ו-guess what, כשהסדר הוא כל כך קיצוני, הוא בעצמו no-man's-land, ודבר, סדר כשהוא אלים, הוא הופך בעצמו למפלצת.
נכון. אז אני חושבת שבאמת, יכול להיות שאנחנו נראה בעונה הזאת, דיון בדמות של המפלצת, שאלה מי הן המפלצות העכשוויות, כי כמו שאמרת, היה נורא ברור, טראמפ מפלצת, תראו את הסדרה, תבינו, לא מצביעות לטראמפ. בסדר? אנחנו לא שם יותר. ואני רוצה להתעכב על זה, שמציעים לג'ון, לשלם את ה-88 דולר אונליין. את תשלמי את הכנס שלך אונליין. עכשיו, הבנתי שזה רמז למשהו, אבל לא ידעתי למה. אמרתי, אוקיי, זה כאילו עזוי מדי, חשבת שזה לא יהיה משהו, אבל כאילו ג'ון הלכה על איזה חטא קלאסי, כמו שאת אומרת, על איזה סדר קלאסי, והעולם אומר לה, לא, 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 זה לא עובד יותר ככה.
לא תרצח, היא עברה על לא תרצח, היא הלכה ישר ל-10 commandments, זה אפילו, את יודעת, וזהו, לכי הביתה.
ואמרו לה, לא רלוונטי יותר, ואז היא רואה את הפאור טריפ של סרינה, בסוף הפרק השני, משודר על מסכים בכל מקום.
דיברנו עליהם מה?
לוויית האונליין, אוקיי?
וואו.
ואני יצאתי משני הפרקים האלה, כשההיילייט שלי, זה שכאילו הם אומרים לי, בדיוק את מה שאת אומרת, אבל עם עוד איזשהו רובד שאומרים לי, שומעת, זה לא הסדר שהכרת, המלחמות הן לא המלחמות שהכרת, וגם פה הן לא היו המלחמות שהכרת.
הנקמה תוגש...
בסייבר.
בסייבר. הנקמה תוגש בווי-פיי.
זאת אומרת, המפלצות הן לא המפלצות שהכרנו, המלחמות הן לא המלחמות שהכרנו. עכשיו, ג'ון, כשהיא יוצאת לרצוח את פרד, כל הפרק הראשון היא נראית כמו ציידת. יש בה משהו מאוד כזה ארצי. ואילו סרינה עושה יוגה בבגדי ניוד, כולה נראית כמו תמונה מאינסטגרם, והרגשתי שאני רואה...
פרסומת ל-wellness.
כן, בדיוק.
יש עוד היילייט קטן מאוד שלי, של אנחנו קצת מסתובבים בטורונטו בפרקים האלה.
נכון.
וטורונטו כרגע יושבת אצלי מאוד חזק בראש, בגלל הספר שהוצאתי עכשיו, שחלקים שלו מתרחשים...
ספר מעולה. לכו תקראו את אין מקום כזה ספרה של שפרה.
קידום עצמי חסר בושה. טורונטו מייצגת בכלל, ואני חושבת שלא סתם היא נבחרה להיות המפלט מגלעד והמקום שאמריקה מנסה להינצל בו, גם אצלי בראש, טורונטו מייצגת איזה מקום נורא בסדר, זה הסדר. בטורונטו אין מפלצות, יש גריד של רחובות, יש אנשים מנומסים, טוב יענה בטוב, רע יענש, וכשהיא לא מצליחה להיענש בטורונטו, זה זורק אותה לסחרור שאנחנו עוד, זה נגיע לזה בתחזיות של איך היא תצא ממנו. אבל...
שיש איזה רגע בסוף של פרק שאני תומת, אוקיי, אולי תצא מהסחרור, אבל אם תצא מהסחרור לא יהיה סדרה.
כן.
אז יש לנו סי ושפל, אני מאוד אהבתי את סצנת הדיינר.
אך.
קודם כל היה שיר של דולי פרטון ברקע.
שזה כבר התחלה טובה
שנקרא
לאכול.
שנקרא Getting Happy. כבר שמחתי, ראיתי פנקייקים, ראיתי מצטפוזים, שמעתי דולי פרטון, ראיתי משהו שהיה נראה לי כמו קבנוס, אני לא בטוחה, שהם תלשו עם הן תלשו עם השיניים. נשים טרופות בדיינר, אחרי שהן הרגו את המפלצת שלהן, אני מודה קצת כמו ג'ון, זה היה כאילו, השפל של סרינה היה השיא של ג'ון, וחשתי את סי הזה ביחד איתן.
היא אומרת, everything tastes better when Fred is dead. מה חשבת על ההתעכבות על הדובדבן?
מה?
היא ממש, כאילו, זה הרגיש לי כמו, she's popping her cherry, שזה ביטוי של לאבד את הבתולים. עכשיו, תהיתי, כי היא כן רצחה אנשים בעבר. נכון? זה לא הרצח הראשון שלה, זה לא הבן אדם הראשון שאיבד את חייו. היא היה שם את ה... זה שהיא
דקרה עם עת. היה בבית בושת עת, שם כן? עם העת וזה.
כן. אבל משהו שם פקע. זה כן סימל איזשהו מעבר.
כן. גם כאילו הדובדבן שבקצפת. יכול להיות שלהרוג את פרד היה הדובדבן שבקצפת.
כן.
ומפה נגמרו לך שיאים. ומה יקרה עכשיו? משהו שלא הצלחתי עד הסוף לפענח אותו, אבל מאוד בלט לי בסצנת הדיינר, זה ההתייחסות לדברים אמריקאים.
כן.
והם לא באמריקה.
כן, נכון.
זאת אומרת, דיינר, שיר של דולי פארטון, פנקייקים, כל הדברים האלה, לי זה מאוד דיבר אמריקה. עכשיו, אני לא הייתי בטורונטו המון שנים, גם הכיכר, שבסוף הם רואים בה את הלוויה, מאוד מהדהד את טיימס סקוויר, מאוד.
היא לא מאוד קנדית, אני עוד ניסיתי בראש להגיד, איפה זה בכלל? אני בטוחה שיש שם בפייננשל דיסטריקט איזשהו אזור שיש כאלה טלוויזיות, אבל זה לא איקוני כמו טיימס סקוויר, אני לא יודעת להגיד לך את
זה. אבל זה כאילו המסכים של טיימס סקוויר. עכשיו, אני אלך יותר עמוק מזה. הדיינר עם הצ'רי וכל האגם, זה מאוד הזכיר לי טווין פיקס, משהו מאוד אמריקאי, אפל, סודות של חברה, דברים מזויים, סטיות, דברים כאלה. ואז השיר שפותח את שני הפרקים, זאת אומרת, אנחנו פותחים מדברות על המוזיקה בהמשך, אבל יש גם עוד מה להגיד על המוזיקה בהמשך. השיר הוא השיר הכי אמריקאי שיש.
נכון.
All I have to do is dream. והרגשתי שזה גם איפשהו דרך להגיד לנו, יכול להיות שננסח מחדש את החלום האמריקאי. אני לא יודעת איך, אבל היו יותר מדי דברים שצעקו, This is America.
כן.
כמו בשיר This is America. אז מה זה היום?
זה מעניין שהשיא שלך מתקשר למוזיקה, כי גם אצלי הרגשתי שהמוזיקה הייתה חלק מאוד חזק ממה שהפך את השיא שלי למשהו, וזה הסצנה של הלוויה.
כמובן.
בקרוס לבלט, עם המוזיקה ברקע, ש...
שהיא של היפהפייה הנרדמת.
שאנחנו תכף באמת נבין למה.
נדון.
אני מרגישה שאין שם באמת פריים פחות ממושלם. זה גם הסיקוונס שבו הם בונים את אותו קונפליקט מרכזי של העונה שדיברנו עליו, של סרינה מול ג'ון, נבלה מול גיבורה, גם אם הגיבורה שלנו היא שיא הפגומה. הטול השחור, המושלם של האלמנה, שזה כמעט כאילו היא מתחתנת עם המוות. ג'ון בלבן, מאוד מאוד בולט, הם ממש רוצים שנשים לב לזה. נרגשתי בסצנה הזאת משהו שכל העונה הראשונה בסיפורה של שפחה, שהיינו תקועות בגלעד, כדי לראות את העולם האמיתי, היינו צריכות לראות אותו בפלשבקים. וכאן הם קצת מראים את העולם כמנהגו נוהג. בזמן שבגלעד שפחות עדיין עוברות תחת שרביטה של לידיה והולכות להנס וללדת ילדים ולמסור אותם הלאה, בטורונטו, בבית האופרה, רקדניות מהממות מרגשות את הקהל.
וג'וני היא, היא כמעט רגילה כשהיא בוכה את הכאב שלה.
כן.
כשהיא רואה את הרקדנית.
כן, כן. כאילו הדבר הזה שאם עד עכשיו העולם הנורמלי היה העבר שאיבדנו כשגלעד קמה, עכשיו זה עושה עוד זום אאוט ואומר, זה לא עבר, זה ההווה של הרבה אנשים בזמן שהזוועות האלה מתרחשות.
אז אני רציתי להגיד שבכלל בשני הפרקים האלה, כל נושא הדיסטופיה מבחינתי ירד מהפרק. ירד מהפרקים. ירד מהשוחה, זאת אומרת, לא הרגשתי שאני צופה יותר בדיסטופיה. גם כי קצת נית הזילות למונח. כל דבר שאנחנו רואים בטלוויזיה עכשיו הוא דיסטופי, שזה אפשר להודות לזה ולהוקיר את, את סיפורה של שפחה ואת מרגרט אטווד.
כן.
על הדבר הזה.
לגמרי.
אבל זה שכולנו יודעות ויודעים מה זה, ומבינים שהדבר הזה הוא באמת, כמו שאמרת קודם, אפשרי. והפרקים האלה לא היו דיסטופים.
לא.
לא הרגישו כמו דברים שכבר לא יכולים להתרחש ביקום מקביל.
כן.
ושפל.
כן, דפנה, מה השפל שלך?
סרינה במטוס פרטי. תשמעו, אני אמרתי לך את זה קודם, אבל לא אמרתי לך הכל. עכשיו אני אסביר למה אני אמרתי לך
okay.
את הכל. אל תצחקו עליי, בסדר?
אני לא מבטיחה.
כל השני פרקים האלה, אני רואה את סרינה, והיא מהדהדת לי את קים קרדשיאן. זה מתחיל בפריים הזה של היוגה.
כן.
עם הבגדי ניוד האלה.
אוקיי. Okay.
עם הוולנס המלאכותי, הפייק של הפייק הזה.
וואו.
אני עושה יוגה, אני נפש, את נפש רגועה? כפרה, את לא נפש רגועה. איזה יוגה? מה יוגה? מה? וזה, ואז הפריים הנו, למה צריך לקחת זה? את סרינה, סליחה, כן. למה צריך לקחת את סרינה במטוס פרטי לגיליאד? זה לא כזה רחוק. זה לא דורש מטוס פרטי, אבל סרינה היא ממזרה, היא לא מזרה. סרינה היא מפונקת,
כן.
והיא פריבילגית, והכל מגיע לה,
mm-hmm.
ואיך היא אומרת, לשם ווטרפורד יש כוח.
Mm.
הכוחנות שהיא מפגינה, ביחד עם זה שהיא הוגה את לוויית האונליין הזאת,
וואו.
פתאום אמרתי, יש פה איזה משל, על הגיבורים של העת, הגיבורות אולי, של העת העכשווית.
מעניין, דפנה.
ואיך לורנס חיים שלנו אומר לה? הוא אומר לה באיזשהו שלב, לא על עצמה, אבל הוא אומר לה את זה, הוא אומר לה, elegant but brutal.
אוף.
הרי זו סרינה.
זאתי.
אלגנטית ואכזרית. וואו, כמה שהיא, אגב, מפלצת, הייתה מפלצת כל העונות,
mm.
הרגשתי שבפרק הזה אני שונאת אותה יותר מתמיד.
Mm.
כי יודעת, וזה גם מאוד הפחיד אותי, אגב, אימא, כי הרגשתי שבניגוד לג'ון, שעדיין תומנת אקדח באדמה, סרינה הלכה קדימה.
כן.
סרינה כבר משתמשת בכלים החדשים של המלחמות החדשות, וג'ון עוד לא שם.
לא.
וזה לא סימן טוב. אז זה שפל ואימה ביחד.
יפה.
תודה.
שפל ואימה ביחד, זה הטאגליין של Keeping Up With The Kardashians.
אה?
לא סתם, אבל זה צריך להיות. זה...
וגם זה מאוד הזכיר לי את הקרדשיאנס. כן. זה שהיא יוצאת, ויש לה מין פולוורס עיוורים.
עיוורים ואסתטיים. כאילו הם בקט של היופי, וזה קט. זה ממש כובל אותך. גם, כאילו, אפרופו מה שאת אומרת.
גם שימי לב, באמת, שסרינה בפרקים האלה, אוקיי, עכשיו היא תשתמש בכל מה שיש לה.
כן.
בהיריון שלה, mm-hmm. בשם שלה, במה שיש לה. השימוש הציני mm-hmm. שסרינה עושה בהיריון שלה,
mm-hmm.
גם עוד הזכיר לי את קים קרדשיאן. הדהד, הדהד,
רגע, הדהד. שנייה, אני יכולה להמשיך את המחשבה.
בטח.
פונדקאיות. Mm. כל בנות קרדשיאן, כשהן רוצות ילד, הן כבר פשוט מוסות לזה אאוטסורסינג, שזה, את יודעת, האסוציאציה הראשונה של כל סיפורה של, מה זה הנדמייד? זאת אישה שתיסה את הילד שלך במקומך.
נכון. זה, אחר כך אני אדבר על זה ברגע של הדמעה.
אוקיי, ויש לי גם המון דברים להגיד, ואני מתאפקת, כי אני הולכת להכניס את עצמי לסדר.
אוקיי.
כמו שעושים בגלעד. וגם לי יש שפל. השפל שלי הוא לצערי ג'נין. אהובת ליבי, אני מתה עליה, אבל סוף עונה קודמת הרגתם לנו אותה. אני לפחות חשבתי שהיא מתה. אני יודעת שאנשים חכמים ממני הבינו שלא, אבל אני האמנתי שהיא מתה, נפלתי בזה, כל הכבוד, מה שגאה בכם, חדר כותבים של סיפורה של שפחה, אתם יכולים לסמן לעצמכם וי. אבל, ותקשיבו לי טוב, אם עכשיו היא לא מתה על אמת, אני שורפת את החדר. אני לא מוכנה שאתם תשחקו בי ככה. זה... בוא נגיד שאם זה היה מוגזם להחזיר אותה מלכתחילה, להחזיר אותה עכשיו שוב, זה יהיה ממש לקפוץ סקריש, it's too much, כל הסיפור היפהפייה הנרדמת עם התפוח המרועל, אז כאן זה כדורי השוקולד המורעלים,
mm-hmm.
של אסתר שכל כך אוהבת להרעיל.
יש לה תחביב, מאמי.
כאילו, לא פגשתם את הבחורה.
כן. אני מרעילה אותך.
אבל ג'נין, את מכירה אותה, את יודעת שזה הדבר הוא הובלה לעשות, מה את אוכלת את השוקולד? זה השפל שלי.
אז רגע, יש לי עוד שפל קטן.
כן, קדימה.
לוק. אוקיי, לוק במשך שני פרקים,
mm.
עד הסוף של הפרק השני, ששם הוא מתעשת, הולך אחרי ג'ון ושואל אותה, you are right? You are right?
Mm-hmm.
שני פרקים, הוא שואל את היועד, תגיד, היא נראית לך אורייט? אתה כאילו, מיסטר לוק, אפשר שתתעורר על החיים שלך, האם מתעללת שם בבריטה במטבח?
כן.
עושה לה מיינדפק מוחלט, אתה בא אחר כך לשאול אותה, you are right? האישה לא יכולה לשחק סקרבל.
כן.
כל פעולה יומיומית מציטה אצלה פצע מודלק ברמות.
כן.
אם אתה לא רואה שג'וני לא אורייט, אז מאמי, אתה לא אורייט בעצמך.
הוא לא אורייט, הוא מוכחש לגמרי, והוא רוצה שגם היא תתחיל להדחיק. הפרק הראשון נפתח בלוק אומר לה, ג'ון, 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 ואז מוירה יוצאת ואומר, ג'ון, ג'ון, והם כאילו חוזרים על השם שלה כמו מנטרה, כאילו אם יגידו את השם שלה מספיק פעמים, אז הרעיון שיש להם בראש של מה זה ג'ון יחזור להתקיים, הם פשוט לא צפו בעונות הקודמות כמונו, אז הם לא יודעים שג'ון לא איתנו מזמן. וזה, הכיפה האדומה למעשה היא כבר הזאב. ג'ון's gone, אין ג'ון, תתקדמו. אבל מה שאת אומרת על זה שכאילו, סבבה ממשלת קנדה, אתם כל כך כאילו לפי החוק שאתם לא תשפטו אישה על רצח שנעשה מחוץ לתחומכם, מוזר. אבל מה עם איזה סשן אצל פסיכולוגית או סדנת כעסים? כאילו, אתם שחררים
עוד...
שיקום.
מה אם להציע שיקום?
זה לא קיים, זאת לא אופציה. אז זה השפל השני שלך הוא לוק?
אז עשינו סי ושפל. יש לך עוד אחד?
יש לי שפל. השפל השני שלי הוא האופן שבו התקשורת משרתת את הנרטיב הפשיסטי. כי זה שסרינה רוצה לשדר את הלוויה, זאת זכותה, לבריאות לה. אבל זה שקנדה החופשייה, זה מוקרן מיד בכל קרן רחוב, זה כבר בחירה של אורחים שיכולים אחרת. וכאן זה מתקשר גם לאסתטיקה ולכוח שלה, והכוח שממשלים דיקטטורים עושים באסתטיקה. תחשבי על גרמניה הנאצית וכל מיני תהלוכות. ואפילו האולימפיאדה בסין, כשאת רואה איך הם מצליחים לגרום לכל כך הרבה אנשים לפעול ביחד, לעשות פאטרנים מרהיבים.
מרהיבים,
ואנחנו יושבים ומתפעלים ונשמטת לנו הלסת, ושוכחים שככה נראים אנשים בלי זכויות אדם, כי הם תרגלו את הדבר הזה 20 שעות ביום.
בכפייה.
בכפייה. אז השפל שלי זה הדרך שבה הנבלים כמו סרינה, היא יודעת לייצר את התצוגה של הלוויה, היא יודעת לעטוף את ארון הקבורה בבד המרהיב הזה של האביר, מייסד, ממייסדי האומה.
היא יודעת מה ללבוש.
יודעת, היא בונה פריים מדהים. ואחר כך, האורחים של CNN בקנדה, משדרים את זה, כי זה נראה כל כך טוב, וזה יעצור וישמוט לכולם את הלסתות בטיימס סקוויר של טורונטו.
היא יודעת להביא את הנה, שתשים פרחים על הקבר של פרד. היא יודעת את ה-360, ולכן הקים קרדשיאן. וזה באמת מה שאת אומרת הוא נכון, זאת אומרת, זה לא רק לבנות אותה כקים קרדשיאן, זה באמת לתאר איך אנחנו מכורים ומכורות, ואיך התקשורת ממשיכה לשתף פעולה עם, כן. עם המקומות האלה. יש לך קראש?
יש לי קראש. הקראש שלי הוא מוירה. היא החברה שאת רוצה שתהיה לך. זאת שתגיד לך שאת מתנהגת מגעיל, וזה שאת רוצה אחת אנשים, ואז רוצה לבוא לעשות לבת שלך אמבטיה, זה לא קול.
סקסס מוזר.
לא, זה לא מתאים. היא הדמות בתוך הסיטואציה שרואה את המצב נכוחה מהצד, הערכים שלה לא מבולבלים, היא לא מעורבבת בפנטזיות כמו לוק, כמו שאמרנו מקודם, היא יודעת שאין פה happy end. ואני חושבת שגם דרך המבט שלה, ג'ון מצליחה טיפה להבין איפה היא נמצאת.
טוב, שכנעת אותי. היא כמובן הצבנה אותי כי הייתה קשוחה. אבל את צודקת,
אבל היא אמרה לה את מה שכולנו מרגישות כבר כמה עונות, היא אמרה לה, ג'ון, you scare me.
כן.
אנחנו כבר כמה זמן מרגישות שג'ון... היא לא יציבה,
נכון.
היא לא צפויה, וכמו שמוירה אמרה, הם שלחו את פרד חזרה לגלעד להתעלות על הקיר. הבן אדם הזה בגד במקום שהוא עזר לבנות, אין סיכוי, לא יוצא מזה בחיים. הוא היה בדרך למוות שלו, אבל היא רצתה לעשות את זה בידיים
שלה. והיא גם אומרת, היא אומרת ללוק, נהניתי מזה, והיא מתחילה לפנטז על הפעם הבאה. אז הקרא שלי, תראי, אני לא יכולה שלא להיות קצת מאוהבת בלורנס.
כן. כן.
הוא באמת, הזרקת ההומור, כל כך נדרשת, המתוחכם, הוא כמעט דמות כיפית.
נכון, הוא דמות מאוד כיפית.
כן, הוא דמות מאוד כיפית. הרי אין דמויות כיפיות בסיפורה לא, של שמחה.
לא, יש את לורנס.
אז יש את לורנס, והוא האחד, ואני עוד לא הבנתי למה הוא החליט בסוף לתת לסרינה את הלוויית פאור טריפ שלה, בטוח יש לזה סיבה טובה, כי זה לורנס, ואני כן. בוטחת בו.
כן.
כאילו, אני לא בוטחת שם באף אחד, כמו כן. שבעצם, כמו שהרגע אמרת, הם בעצם אומרים לג'ון, אנחנו כבר לא בוטחים בך, את מסוכנת לניקול, את הופכת לאדם מסוכן. ואני לא בוטחת בניק, אבל איכשהו לורנס, אני עדיין בוטחת בו, שבסוף הוא יעשה את הדבר הנכון.
לעצמו. הוא עושה את הדבר הנכון לעצמו. הבעיה עם דמויות כמו לורנס, ואני מסכימה איתך שהוא, כשהוא נמצא בסצנה, אני יכולה טיפה להתרווח בספה ולחזור לנשום, כי אני יודעת שיהיה משעשע, בכיף. אבל אז את אומרת, אוקיי, בניגוד לאנשים אחרים בגלעד, שאפשר עוד איכשהו לפתור אותם בזה שהם באמת מאמינים במה שהם עושים, והם באמת חושבים שזה נכון, בלורנס יש משהו ציני ותועלתני. ואת אומרת, אשתך כבר מתה, איבדת את הדבר היקר לך. היו לך כמה הזדמנויות כבר לפרוש, יכולת לחתוך לקנדה, אתה עדיין יכול לחתוך לקנדה. דבר עם טואלו שמסתובב לך בסלון.
חבר שלך טואלו.
אתה בקלות עולה על המטוס הפרטי בלג חזרה, הוא ריק, יש מקום. והוא נשאר שם. וזה דבר שאני לא מבינה עד הסוף.
אז אני גם, זה בדיוק מה שאני מרגישה, שאני לא לגמרי מבינה, יש לי מחשבות, אולי נדבר עליהן בהימורים.
אוקיי.
Okay. שתי דמויות קטנטנות ששמחו אותי.
מיני קראש.
מיני קראש. כי אני לא יודעת אם חוזרות.
קנדי קראש.
אשתו של ניק שלא מהירה את המרתה, בשביל לעשות לניק קפה.
נכון.
טוב מאוד, חמודה. כלומר, הוא יכול לעשות לעצמו קפה, אבל בואי לפחות חסת על המרתה.
נכון. וגם בכלל נראה שהם בונים שם איזה ליין מאוד מעניין, כי יודעת, הוא לא מסתיר ממנה.
וגם משהו בזה שהיא אמרה לו, עשית מה שהיית צריך לעשות, ואז את מבינה שיש שם איזושהי שותפות.
נכון.
למה יש לה מקל הליכה? אנחנו עוד לא יודעות. אני רוצה לציין את הבת זוג של אמילי, סילביה.
אוקיי.
שהיא עשתה לי את מה שמוירה עשתה לך מבחינת רגע שלי כצופה, שהיא הייתה החברה, לא חברה, אבל היא הייתה הדמות שאומרת לך, זאת המציאות ואלה הגבולות שלי.
כן.
ובשיחה שם בין ג'ון לסילביה, היא אומרת לה, את בטוחה שאת שונאת את הבן אדם הנכון, וזה מתקשר לי לכל הפרק הראשון והשני, וכל המסר הזה שאנחנו לא יכולות להיות משוכנעות אף פעם, שאנחנו שונאות את האדם הנכון, כי תמיד יש רבדים, לסיפור. ונקמה היא אינסופית, כמו שאומרות השפחות שעזרו לרצוח את פרד, או רצחו גם את פרד. עכשיו תורנו, סליחה מה זה, רצחנו את פרד שלך, אבל יש לי פרד, ויש לי פרד, ויש לי פרד, וזה לא ייגמר. וסילביה אומרת לג'ון, תשמעי, בשבילי זה נגמר.
כן, היא יודעת להתקדם.
היא עושה את מה שאת אומרת שלורנס היה יכול לעשות.
נכון.
ולא עושה.
כן.
היא מייצגת את ההתקדמתי.
נכון.
ואהבתי אותה על זה.
כן. היא דמות מצוינת וההתמודדות שלה מצוינת, וגם הרגע שבו ג'ון מנסה לקבל ממנה את הסליחה שהיא איכשהו מצליחה לקבל שוב ושוב מהמעגל הקרוב אליה, מתנהגת אליהם מחפיר והם מבליגים על זה. ריטה אומרת לה, את יודעת, לא הייתי שפחה, אבל גם לי קרו דברים. והם עדיין, הם עושים לה מקום, היא קצת אומרת, בואי, get over yourself.
אומרת לך, בדיוק היא אומרת לה בחיים שלי, אין יותר מקום לזה. היה בזה הצבת גבול כמעט הורית, ובאמת הרגשתי שמישהו היה צריך להגיד את זה לג'ון. לא זה יעזור לנו הרבה, כי שוב אחרת לא תהיה עונה.
האימה שלי הוא כל הפרק הראשון. בעיקר מה שקורה שם זה הקרבה המבעיתה בין נשיכה לנשיקה. כי את ממש רואה בפלשבקים, כשהיא מחזיקה את התינוקת שלה, ומתקרבת לנשק אותה, ויש לה פלשבק שלה נושכת את פרד. זה רצח מאוד אינטימי, על גבול הקניבלי, היא כמעט מפנימה את פרד דרך הרצח הזה. אז כל פעם שהיא התקרבה לתינוקת, אני ממש הרגשתי את אותה אימה שיש לי, כלב גדול ומפחיד, גם אם יגידו לי, לא, 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 הוא לא תקף בחיים, או הוא תקף רק פעם אחת את הבן אדם שהגיע לו להתקף, אני עדיין לא אבוא עם התינוקת שלי
לכלב הזה. באמת גם בפריים הסיום של הפרק הראשון, שהוא באמת פריים מרהיב ויפהפה, שהיא אוחזת את ניקול באמבטיה, יש לך איזה אינוחות.
נכון.
כאילו היא הרגיעה, אבל היא לא הרגיעה, והפרק הזה נפתח במגבת קטנטנה עם רקמה של פיל מוכתמת בדם.
נכון.
זה אף פעם לא יכול להיגמר טוב, כשמגבת לבנה מוכתמת בדם בתחילת הפרק. אנחנו...
גם אם תלבשי שמלה לבנה בסוף הפרק, אנחנו ראינו את הדם, גברת.
כן. הייתה לי נימה קטנה, ממש פיזית, כשמיסס פטנם אומרת לג'נין, אני מודה כל יום לאל על הילדה.
כן.
ואת לרגע אומרת, אוקיי, היא מוחקת אותה, ואז היא אומרת לה אחרי פאוזה, ועל מי שעזרו לי להביא אותה לכאן.
כן.
הייתה שם, אני לא יודעת איך להגיד את זה, אחווה, הוקרה, היא ראתה אותה. היא אמרה לה, אני מבינה את העיוות, אבל אני אומרת לך, בתוך העיוות הזה אני מצליחה להגיד לך, אני זוכרת אותך בתוך העיוות. זה לקח את ג'נין, וג'נין היא באמת הדמעה, כי היא אישה באומללות צי.
כן. היא אישה באומללות צי שמתרגמת אותו, מוכרת אותו לעצמה ככוח, והיא מנסה להעביר את הדבר הזה לאסתר, היא מנסה להגיד, זה הכוח של המוחלשות, הכוח של אלה שאין להן כוח, אז היא משוכנעת גם שזה מה שהיא תיתן לה, היא תלמד אותה איך להיות שפחה טובה, ואם הוא יאהב אותך, אז תיכנסי להיריון יותר מהר, ואם תהיי בהיריון, אז את תהיה בסדר, כי לא פוגעים באישה בהיריון. היא כאילו מלמדת אותה את הכוח של ה...
של החוקים של גלעד.
של המוחלשים. הכוח כן. של אלה שאין להם כוח. ואסתר אומרת, פאק, יו, אני רוצה את הכוח של ג'ון, אני רוצה את הכוח של לשים את לתוך האורק בצוואר של המפקד, להרעיל אותו עם שוקולד, אני לא הולכת לחייך יפה, ולספק להם את מה שהם רוצים, ואז לנוח במשך 9 חודשים בזכות זה.
אסתר היא בכלל, הדור הבא, היא הזילניאל שלנו.
נכון.
בואי נראה מה זה יביא לנו, בואי נראה אם הם שרדו את
השוקולד. כן, אז אולי באמת ניכנס קצת להימורים.
אני מאמרת שהן לא מתות. אין מצב.
אני בטוחה שאת צודקת.
אסתר בטוח לא מתה.
לסוף את חדר הקודרי. כי זה פשוט מעצבן.
זה מעצבן. זה קצת מזלזל.
כן, די, זה... אתם משחקים לי ברגשות.
אין לכם כבוד לרגשות שלי, אתם עושים לי גאסלייטינג. אני הולכת על הימור שמבוסס על משהו שראיתי בטריילר, אז זה לא הכי חכם שלי. אבל כנראה שלוק וג'ון יחזרו ביחד לגלעד, יכול להיות שהשחקנית שראינו שמגלמת את הנה תקבל יותר מקום.
אני חושבת גם.
הרגע הזה בטיימסקוור של טורונטו, היה הרגע שבו פתאום ללוק היה את המבט האיקוני של ג'ון, של העיניים למעלה, אני הולכת לשרוף אותך.
כן, כן.
כזה? נכון, יש לי את המבט הזה, שזה נגמר הפרק השני?
הרגע שאי אפשר להכחיש יותר. הרגע כן. שאתה מנסה כל הזמן לשים את המכסה על החבית חומר נפץ הזאת, ולהגיד, הכל בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר, בום, הבת שלך בגלעד, נכון. הכל לא בסדר.
Wake-up call?
כן.
אז מצד אחד סרינה עושה שם מהלך מבריק, כי היא אומרת, אוקיי, ככה, אני הכי אכאיב לג'ון, אבל היא לא לוקחת בחשבון את לוק. עכשיו, כבר לא לוקחת בחשבון שגם לוק רואה אותה, ואז לדעתי יש רגע בטריילר שהוא אומר לה, בואי נחזור ביחד לגלעד.
אבל אולי גם בשביל זה היא עושה את זה, היא לא יכולה לפגוע בג'ון, כל עוד היא בטורונטו, אבל אם היא תגרור אותה בחזרה למקום שלה יש כוח, אולי שמה היא תוכל סוף סוף להשיב לה כגמולה, וזה נותן לי את
ה... הם הגיעו לגלעד, זה ההימור שלנו, אני... אחרת מה?
אז ההימור שלי לגבי סרינה, באמת, הוא שהיא תהיה שיקורה מכוח בהתחלה, כמו שאנחנו רואות אותה עכשיו, אבל היא מהר מאוד תבין שהיא עשתה טעות גדולה, כי כמו שלורנס אמר, הדרך היחידה לשכנע חדר מלא בגברים שיש לך רעיון מוצלח, היא להיות גבר בעצמך, ושרינה, את לא גבר.
לא, היא אומרת להם, אני נושאת בן, היא משתמשת בזה שיש לה בן, זה נותן לה קצת כוח מולם. אבל אורנס כל הזמן מזכיר לה
איך היא יודעת שהיא נושאת בן? היא החליטה?
היא ראתה בסקירה הראשונה.
יכול להיות.
היא בקנדה, נתנו לה את...
לפעמים הם טועים בדברים האלה.
היא עושה יוגה, בטח שזה...
ברור.
תראי, לילי אמרו לי שהיא בן.
אבל העניין עם שרינה זה שהיא שוכחת שהיריון זה זמני, וזה נותן לה הגנה זמנית, ובעוד שנייה, וחבל שאת לא זוכרת את הרמז של האצבע הקרוטה שג'ון תרחה, הועילה בטובה לשלוח לך, את חוזרת להיות האישה שלא יכולה לפתוח פה בחדר, ואם תאיזי לנסות, את תשלמי מהר, והאימור שלי הוא שהיא עוד תתחרט מאוד שהיא חזרה לגלעד, כך נדמה לי, אולי אני טועה.
לי הייתה, היה לי ניצנים קטנטנים של תחושה, שאפילו לא העזתי להגיד אותה כאימור, אבל אני אלך על זה עכשיו.
הכל מוקלט.
הכל יתועד לך. שסרינה, תהיה האישה הראשונה בחדר הגברים. מאוד מוזר לי, לא הבנתי למה ניק ולורנס בסוף נתנו לה את לוויית הפאור טריפ שלה, את לוויית האונליין שלה.
יש לה פשוט בלאקמייל עליהם, כי היא הבינה...
לא מספיק.
לא מספיק.
לא מספיק. ואני, הייתה לי תחושה שגם זה שלורנס כל הזמן אומר לה, את לא גבר, את לא גבר, שבסוף, יכול להיות שהיא תהיה...
הגברת הראשונה.
הגברת הראשונה המנהיגה של גלעד. לא יודעת, זה אימור מאוד אאוטר, כי זה באמת כל כך נוגד את כל חוקי גלעד, אבל אני אקריא לך משפט שכתבתי, כי אין שום סיכוי שאני אזכור אותו בעל פה. בסדר?
כן.
ג'וני ציידת, סרינה היא קרדשיאן. זה עבר נגד העתיד. רק שסרינה, בכלים של העתיד, רוצה להחזיר את העבר, וג'ון, בכלים של העבר, רוצה לשנות את העתיד. אנחנו בפלונטר, כמובן שברגע זה נסגר לי המחשב. אנחנו בפלונטר, אבל וואו, איזה כיף של פלונטר זה. זה כאילו בסוף,
מאוד.
אחרי שראינו את שני הפרקים, אמרתי, יפה. הסדרה הגדולה האחרונה. פיונה שישית.
באחרונה. שזה גם טוב, כי יש משהו, קודם כל הגיע הזמן, וגם כשאת יודעת איפה הסוף, מתחילים להתכנס אליו, ועושים פחות דברים כמו, ג'נין מתה וכמה לחיים ומתה וכמה לחיים, שזה מזכיר לי עוד פרט טריוויה קטן, אפרופו אנשים שמתים וקמים לחיים. ה-30 מטבעות כסף שסרינה אומרת לטואלו, היא בעצם אומרת לו, אתה בגדת בי? היא אומרת, מה נתנו לך, 30 מטבעות כסף? אז בדקתי בשבילכם.
תודה שיף.
ו-30 מטבעות כסף זה המחיר שתמורתו יהודה איש קריות בגד בישו. וזה יפה שמבחינת סרינה טואלו הוא הבוגד, ולא היא ופרד שהגיעו לכאן הדרך הבגידה הקולוסלית שלהם במולדת שהם ממקימיה.
אז אני חושבת שזה בדיוק המקום הזה שעובר דרך כל מה שאנחנו מדברות עליו, שהמוחלטות שאנחנו רגילות אליה, המוחלטות של הטוב, המוחלטות של הרע, מי בוגד, מי מפלצת, מתרסקת, היא מתרסקת במציאות, והיא תתרסק לנו בעונה הקרובה. תקשיבי, אני חייבת באמת להגיד, אני יפה. כל כך כיף לי שזה חזר, וכיף לי שחזרנו, אנחנו...
גם.
אפשר לדבר איתנו, אנחנו גם בנות. אז אנחנו נעיד על יסתנו, כיף איתנו.
גם כשלא כיף, כיף, אנחנו כמו לורנס.
בדיוק, אצלנו תמיד, אנחנו הדמות הכיפית. אז תעשו לנו פולו בכל הפלטפורמות, זה כאילו מרגיש כבר מיושן להזכיר את זה, ספוטיפיי, אפל, זה, אתם יודעים איפה, אתן יודעות, אתם יודעים.
אפילו ביוטיוב.
אנחנו שם, אנחנו כאן שם ובכל מקום. שתינו קיימות כמובן בכל הניו מדיות כמו סרינה, אז שפרה קורנפלד ודפנה לו. באינסטגרם, תכתבו לנו DM'ים, הודעות, כל מחשבה, הערה, מחמאה.
אפשר, זה משמח.
תמיד. אנחנו פה ונשמח, ואולי אפילו נדבר על זה בפרק הבא.
כן, ואם יש לכן שאלות, ובא לכן להקליט לנו בכולכן, בכולכם, שאלה, נושא שהייתם רוצים שנדבר עליו, אנחנו נשמח, אנחנו נעלה את השאלה לפרק הבא, ואנחנו נענה עליה כמיטב יכולתנו.
אז את המחשבות והשאלות תקליטו לנו בוואטסאפ, החיים שלנו, וואטסאפ, 053-606-9501. 053-606-9501. זה הוואטסאפ שלנו. תכתבו לנו שם. מה שבא לכם, לכם. נשמח.
אז אנחנו נשתמע כאן בפרק הבא, אחרי שתצפו בפרק שעולה בימי חמישי מהבוקר ב-VOD של הוט, בהוט HBO. זה משודר בשעה 22:00. אני יודעת שאתם לא תחכו, אתם תראו את זה הרבה לפני. ואנחנו נעלה מיד אחרי, כדי לא לעשות ספוילרים, כי דפנה על ספוילרים נתלים על החומה.
ספוילרים זה חומה. שיף, נתראה שבוע הבא.